התחלנו פרק ו' ודיברנו על זה שאם אנחנו רק, אם כל העניין של אחדות השם זה רק לדעת שאין עוד מלבדוי, אז לא מובן מה שאומר הזוהר שיש עניין שנקרא ייחוד אלוהי וייחוד את התוהה. מוכרחים להגיד שייחוד אלוהי וייחוד את... אז ברגע שאומרים לנו שיש ייחוד אלוהי וייחוד את התוהה, אז מזה אנחנו מבינים שיש עוד עניינים בעניין הייחוד שאנחנו צריכים להבין אותם. זה לא רק זה שנדע שהשם הוא אחד ואין עוד מלבדו. זה לכאורה פשיטה. נכון שיש כאלה שלהם זה לא פשוט, כל מיני עובדי עבודה זרה, אבל בשופטן לא עסקינן ובראשי לא עסקינן. אנחנו מדברים הרי על יהודים, אז כשמדברים על יהודים, אז להסביר להם שהשם הוא אחד, בסדר. אבל מה זה מצוות אחדות השם? ומה זה שהזוהר מחלק את זה ואומר שיש שני אופנים בעניין הזה? יש מה שנקרא ייחוד העילה וייחוד התתאה. משמע שזה לא רק לדעת שהשם הוא אחד, אלא שיש בזה אופנים שונים. שני השמות, הוויה הוא האלוקים, אנחנו כבר מתקרבים לנעילה, בנעילה עומדים לפני ארון הקודש הפתוח, ואומרים ככה מכל הלב, שבע פעמים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה, חשבת שזה מישהו אחר? ממה אתה בא להוציא? ממה אתה בא למעט? או מה אתה בא לחדש כשאתה אומר שהשם הוא אלוקים? אז טוב, דיברנו על זה שיש הנהגה, והרי לפי מעשי אני נקרא, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. כל השמות, השמות הם מתארים פעולות של הקדוש ברוך הוא. אז אם הם מתארים את הפעולות של הקדוש ברוך הוא, אז יש גילוי אלוקי שנקרא בשם הוויה, ויש גילוי אלוקי שנקרא בשם אלוקים. לפי מעשי אני נקרא. צריך לדעת שגם שאותו גילוי אלוקי שנקרא בשם אלוקים, שעניינו מידת הדין, עניינו אלם ואסתר, עניינו טבע, ואותו גילוי אלוקי שנקרא בשם הוויה, שעניינו יוד הווה שמהווה את כל העולם, שהיה הווה ויהיה, שעניינו מידת האמת של הקדוש ברוך הוא, על פי החסידות והקבלה, מידת התפארת, מידת הרחמים, זה לא רק שזה לא שתי רשויות. מעבר לזה שזה לא שתי רשויות, אלה הם ביטויים שונים של אותו הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, הם, כיוון שהם רק ביטויים של הקדוש ברוך הוא, הם משלימים זה את זה. כי הקדוש ברוך הוא שלמות שהיא בלתי נתפסת. אבל כשהקדוש ברוך הוא מראה לנו את עצמו בחסד, והוא מראה לנו את עצמו בגבורה, והוא מראה לנו את עצמו בתפארת, מהסך הכל אני מבין שהקדוש ברוך הוא לא רק גבורה, והוא לא רק חסד, והוא לא רק תפארת, והוא לא רק חוכמה, והוא לא רק בינה. אבל מהסך הכל אני מגיע להשגה חדשה באלוקות, שהוא למעלה מהכל וכולל את הכל, והוא בעצם אחדות פשוטה. אז יש שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וידועה השאלה למה לא אומרים השם יחיד, הרי יחיד נעלה בין ארוך מאחד. אחד זה עניין של התקללות של הופכים, כמו שבבריאה כתוב הערב והבוקר יום אחד. אז יש ערב ויש בוקר, זה שני דברים הפוכים, הם ביחד הם יום אחד. הפירוש אחד, הפירוש שהוא מאוחד, אבל יחיד הפירוש כפשוטו ממש שאין עוד מלבדוי. אז ברור שזה נעלה בעין ארוך. אז למה לא אומרים בשמע ישראל השם אלוקינו השם יחיד? אז יש בזה כמה ביאורים בחסידות. יחיד באמת לא כל כך שייך לעבודה שלנו. עיקר מה ששייך לעבודה של האדם זה העניין של אחד. ובאחד הזה יש בזה שני אופנים. דיברנו על זה שהאחד שמסבירה הגמרא זה לא אותו האחד שמסביר הזוהר. שהאחד של הגמרא זה עניין שהאלף של אלופו של עולם, שממליכים אותו שירד ויתגלה בשבעה ריקים וארץ שזה החטא, ובדלת רוחות העולם שזה הדלת. וזה מה שאומרת הגמרא, עד כאן מצוות כוונה, קדם ליכטי בשמיה ובערה, תו לא צריך את זה, עיקר מה שצריך לעשות. אבל יש גם את האחד של הזוהר, שהאחד של הזוהר מדבר על כיוון הפוך, אם האחד של הגמרא זה מלמעלה למטה, שהאלף יורד לחט ולדלת, וממליכים את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ, אז האחד של הזוהר הוא בכיוון ההפוך, הוא עולה למעלה, וכל העולמות נכללים ומתאחדים ומתאפסים באחדות האלוקית. וזה מה שהוא מצטט פה מהתיקוני זוהר, הוא אומר, כמאמר אליהו, ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון וכולו, ובר מנח להתייחודה באילאי ותתאי. הקדוש ברוך הוא המאחד את כל הספירות. הזכרנו בשיעור שעבר את המושג הזה שמופיע בחסידות, את ההסבר על העניין שנקרא עושה שלום במרומיו. מה הפירוש עושה שלום במרומיו? בין מי למי? בין מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש. וזה לא שהקדוש ברוך הוא גננת שעושה שלום ביניהם שהם רבים, אלא שהמהות של חסד נבראה להיות במהות שנראית כמהות הפוכה מהמהות של גבורה. וכשמתגלה על שניהם באותה בחינה שנקראת במרומיו של הקדוש ברוך הוא, דיינו אותה מדרגה שנעלה משניהם, שניהם מאבדים את המציאות שלהם. ובמילא הם יכולים להתקלל כאחד. דיברנו על, על זה ששמעיה ואבטליון היו ראשי הישיבה. בישיבה שלהם למדו שמאי והלל. וכולנו מכירים ושמענו על מחלוקת שמאי והלל. אבל כששמאי והלל ישבו ולמדו, קיבלו מפי רבותיהם, משמעיה ואבטליון, הם ישבו בתכלית הביטול. לא הייתה ביניהם שום מחלוקת. ועד הרבה, הם היו בתכלית הביטול, דיברנו על המושג הזה שנקרא שכל תלמיד שאין צפתותיו נוטפות מורן לא נקרא תלמיד. תלמיד יושב לפני רבו ובתכלית הביטול. אחר כך בצאת פני רבו, פתאום צריך לחזור את השיעור, מסתבר, שהלל הבין כך, ושמאי הבין הפוך. אבל כשיושבים שמאי ויושבים הלל ושמאי לפני שמעיה ואבטליון, אין שום מחלוקת. זה נקרא עושה שלום במרומיו. זאת אומרת שאותן מידות הופכיות של חסד וגבורה, כאשר הן נמצאות בעולמות העליונים, הם לא, אין ביניהם שום סתירה, אין ביניהם שום מחלוקת, הם בתכלית הביטול. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, וזה שכתוב, והשבות האל לבביך כי הווי הוא האלוקים. וזו השאלה שהוא פתח איתה את שער הייחוד והאמונה, מה זה והשבות האל לבביך? מה צריך כל כך הרבה להתאמץ פה? מה צריך לעשות מזה רעש כזה גדול? מה זה והשבות האל לבביך כי השם הוא אלוקים אין עוד? מה, חשבת שיש עוד מישהו מתחבא באיזה פינה? מדעתו של מי זה בא להוציא הביטוי הזה, והשבות האלה לבביך כי השם הוא אלוקים אין עוד. אל מי זה מדבר? ועכשיו הוא בא להסביר. הוא אומר ככה, וזה שכתוב והשבות האלה לבביך כי הוויה הוא אלוקים, אנחנו בדף פ' עמוד ב', זה ההתחלה פחות או יותר של פרק ו', אחרי שהופכים את הדף. שורה שמתחילה במילה באילאי, וזה שכתוב השבות האלה לבביך כי הוויה הוא האלוקים, פירוש ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שם אלוקים המצמצם ומעלים האור הוא בחינת חסד כמו שם הוויה. שם אלוקים הוא שם הוא חסד? מה הוא אומר לנו פה? שמתם לב? מה זה שם אלוקים ובחינת חסד? שם אלוקים ובחינת חסד מתי? כאשר הוא מתבטל באור אינסוף, כאשר יש עושה שלום במרומיו, כאשר שני השמות האלה במקורם ושורשם, והרי לית אתר פנוי מיני, הוא נמצא בכל מקום, הם כל הזמן במקורם. יש אופן כזה להסתכל על כל אותם הדברים שנראים כהופכיים, שבאמת הכל אחד. שפירו ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שהם אלוקים. המצמצם ומעלים האור, ובחינת חסד כמו שם הוויה. למה? משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחדות עמו בייחוד גמור. והוא שמו אחד, שמידותיו הן שמותיו. זה ביטוי בעייתי. כבר הזכרנו שמידותיו הן שמותיו, הסברנו שזה ביטוי בעייתי. מה רצית לשאול מעבר לזה?
ומה מתבטאים ככה שזה חסד, שזה גבור? אם כל אחד הוא חסד וגבור,
אז אני אתייחס למה שאתה שואל. קודם כל צריך להבין את הביטוי הזה, מה זה שמידותיו הן שמותיו? הרי אנחנו אמונים על מה שאומר הספרי. מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. אז כשאנחנו מזכירים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, למי אנחנו מדברים? אז זה הניסוח הנפלא של רבי שמשון מקינון, שמובא בשו"ת הריב"ש, במצוטט בחסידות, על העניין הזה שכתוב, לדעת זה התינוק אני מתפלל. לדעת זה התינוק אני מתפלל, ואמרנו שגם הגדולי המקובלים יסכימו לעניין הזה, למרות שהם מכוונים בשמות, והם לוקחים במלוא כובד הראש את דברי חז"ל שאומרים מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים שאינם יודעים לכוון בשם, אז המקובלים כן מכוונים בשם, אבל מה הם מכוונים? ששם קל בחסד ותו לא? אז המזכירים שם קל הם מתפללים למידת החסד? חמונה לצלן. הרי על זה כתוב בספרי, מי כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. מידה זה דבר מדוד, זה דבר מוגבל. אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף. אין כזה דבר להתפלל אל המידות, זה כמעט כמו עבודה זרה. ולכן גדולי בעלי הנגלה והמקובלים ערערו מאוד על הנוסח הזה בתפילה שאנחנו אומרים, פונים למשל בנעילה, מידת הרחמים עלינו התגלגלי. ומתי אתה מדבר עם מידת הרחמים? מי בכלל? אלא מה, שכיוון שתקנו לנו כזה נוסח, והנוסח הזה השתמר, וגדולי עולם במשך הדורות לא הורידו אותו, למרות שהיו שערערו עליו, אז אנחנו מבינים שהם מבינים פה דברים שאנחנו לא מבינים. זה המקסימום שאנחנו יכולים להבין. וזהו, וזה נשאר. גם הרבי הצמח צדק נשאר באותה מסקנה, שבאמת אין לנו הבנה בזה. על פי הפשט אי אפשר להגיד כזה דבר, אבל כיוון שהסבא שלו לא הוריד את זה מהמחזור, והסבא של סבא שלו, ודורי דורות לא הורידו את זה מהמחזור, וזה נוסח של הראשונים, אז זה נשאר. אבל לעצמנו אנחנו צריכים להזכיר תמיד את הכלל הזה שלדעת זה התינוק אני מתפלל. גם אחרי כל מה שאתה מכוון בשם, כל אחד לפי רוחב דעתו. ומי שיכול לכוון צריך לכוון. ולזה כותב הרבי בספר המנהגים של חסידי חב"ד, שמי שאין דעתו יפה לזכור ולכוון את כל הכוונות שנזכרו בספרי הקבלה, זאת אומרת זה מין סוג של פטור דחוק. והנה חינמי, מי שלא יכול, אז הוא לא יכול, מה נעשה? אז הוא לא יתפלל? אז הוא מתנה לפני התפילה שהוא סומך על הכוונה שמכוון הרבי. סומך על הכוונה שמכוונים אלה שיודעים. אבל זה כתוב בספר המנהגים. לפועל, הביטוי הזה שמידותיו הן שמותיו, מה זה אומר? מה זה אומר שמידותיו הן שמותיו? צריכים לזכור את הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, לפי מעשיי אני נקרא. ובעצם כשאנחנו מזכירים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו זקוקים פה לאיזה סוג של מתיחה כזאת, סוג של מאמץ, כי יש פה שני עניינים בעניין אחד. כמו שאומר הזוהר, חדוות קיע בליבאי מסית רדה, ובחיית קיע בליבאי מסית רדה, הלב שלנו צריך להיות מספיק גמיש כדי לסבול שתי תנועות הופכיות. למרות שבירידת הדורות אז הלב כבר לא כל כך גמיש, ולכן פסקו בזה רבותינו נשיאנו במשך הדורות, שאי אפשר את שניהם ביחד, צריך לפנות זמן לזה ולפנות זמן לזה. אבל בעניין הזה של השמות אף אחד לא נתן לנו פטור. צריך יחד עם זה שאתה זוכר שהשם הוא הולך אך ורק על עצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש, ויחד עם זה, זה אותה עצמותו ומהותו. למה אתה מזכיר פעם שם כזה ופעם שם אחר? כי כשאתה מזכיר שם כל, אתה מתכוון לעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מאיר ובא במידת חסדו. וכשאתה מזכיר שם אלוקים, אז אתה מתפלל למהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש. למה הזכרת שם אלוקים ולא שם אחר? כפי שהוא מאיר ובא במידת גבורתו.
שאלה מה מתכוונת?
ככה הוא קבע, אתה צודק. בהחלט אתה צודק, אבל זכותך להגיד זה לא מעניין אותי, עד שיבואו ויגידו לך שככה הוא קבע. כיוון שהוא קבע שיש סדר השתלשלות, שההנהגה באופן כזה נמשכת דרך ספירה כזאת, ולכן דרך שם כזה שמתאר את התגלותו של הקדוש ברוך הוא במידה כזאת, אז אין לך ברירה, לא שואלים אותך, אתה הרי לא קובע. אני הבנתי בדיוק את השאלה שלך, על זה כותב הרי בעצמך צדק. בשורש, נכון, המלך, לא כל אחד יכול לבוא ולהיכנס להיכל המלך. המלך קבע פקודה, שכשרוצים לבקש על עניין של הרחבת דירה, פונים לשר פלוני. וכשיש לך סכסוך עם השכן שלך, אתה פונה לשר אחר. וכשאתה זקוק לגמילות חסדים, או להורדה במיסים, אתה פונה לשר אחר. וכשיש לך שאלה בענייני בריאות, או בענייני השכלה, או בענייני כאלה ואחרים, כל דבר יש שר ממונה. המלך קבע שיש שרים. אז הוא אומר שם... כן, אז מי שמרגיש את עצמו כבן בית אצל המלך, ויש מציאות כזאת, וגם בחזל אנחנו מכירים כזה דבר, שיש מי שמרגיש את עצמו כבן בית אצל המלך, והוא דופק על הדלת בכל שעה, והוא יכול לבקש מהמלך בעצמו ולא מעניין אותו השרים, כי כך ציווה לו המלך. אבל זה לא יכול לבוא מההחלטה שלי שאני עוקף את כל השרים, כי אני אקבל ביתה באיזה חלק רך, ויעיפו אותי החוצה. כי מה... אז לכן אנחנו מקבלים, צריך לזכור, את היסוד הזה, את הרעיון הזה שלדעת זה התינוק אני מתפלל, אותו רבי שמשון מקינון, אמר דברים גם חמורים מאוד. ואומנם הרב עצמך צדק לא מביא, לא מצטט את זה, אבל מי שלא מתעצל ומסתכל בשוט הריבש, אז כותב שם אותו רבי שמשון מקינון, שם מגדולי הראשונים. והוא כותב שם שבאמת במהות אין הבדל בין המקובלים לבין הנוצרים, שאלה מתפללים לשלוש ואלה מתפללים לעשר. דברים חמורים ביותר. אז ודאי שאנחנו לא יכולים לאמץ את השיטה הזאת, כי ברוך השם, עם ישראל התקדם במשך הזמן, ותורת הקבלה חדרה והתגלה שתורת הקבלה היא חלק מכלל התורה, ואנחנו לא יכולים לבוא ולאמץ את זה בצורה גורפת. יש דברים שאין מהם דרך חזרה, כמו שהרב מסביר על שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמי שיגיד שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, הוא נקרא מין. ידוע שהרעבד צועק עליו, איך אתה אומר כזה דבר? הרי היו מגדולי הראשונים שקוטנם עבה ממותניך, הרמב״ם, עם כל הכבוד, שהם כך סברו. אז מי אתה שתגיד עליהם מינים? אז הרב מסביר את זה, והוא מקשר את זה לחידוש של הבעל שם טוב בעניין ההשגחה הפרטית, והוא אומר שהרמב״ם לא התכוון לפסול אחורה, חלילה. הרמב״ם מתכוון, עכשיו שזכינו לגילוי להבין שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, מכאן ואילך מי שיגיד שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, עכשיו אנחנו נקרא לו מין, כי זה כבר התגלה. בדורות הקודמים היה להם מה שהיה להם. אותו דבר לגבי שיטת ההשגחה של הבעל שם טוב. אחרי שיטת ההשגחה הפרטית, אליבדה בעל שם טוב נקרא לזה, כבשה את העולם, אין כבר דרך אחורה. מי שיבוא היום ויסתכל על אותן מדרגות בהשגחה, כמו שמנסח את זה ברמב״ם, כמו שמנסח את זה בשומר אמונים הקדמון, כמו שמנוסח בעוד ספרים של גדולי ישראל, שיש דרגות בהשגחה, ותו לא, אנחנו נגיד לו שהאמונה שלו היא לא בשלמות, כי האמונה בשלמות היא רק כאשר אתה תגיד שההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא לפרטי פרטים, כפי שניסח וגרס הבעל שם טוב. אז יש בזה התפתחות, גם אותו דבר לגבי עניין של, העניין של הכוונה ושל פנימיות התורה ושל הקבלה. באותם דורות שהתלבטו בעניין הזה, שתורת הקבלה התחילה לתפוס תאוצה ולהתפרסם ולהתגלות בעם ישראל, היו כאלה שפיקפקו, היו כאלה שקיבלו מיד, היו ככה והיו ככה, ועדיין זה היה להתבשל. אבל עכשיו שזכינו שזה נפסקה בזה הלכה ברורה ופסוקה, אין דרך אחורה היום. אנחנו לוקחים לשלמות העניין כדי שלא אף מישהו שמכוון ויודע את כל הכוונות שלא יעלה לו לראש יותר מדי, וכדי שלא ישתבש עם העניין הזה שהוא יודע את הכוונות, אנחנו מזכירים לו שלדעת התינוק אני מתפלל, שאחרי כל הכוונות, ואתה חייב, אם אתה יכול אתה חייב את כל הכוונות לדעת, ואחרי כל זה לדעת התינוק אני מתפלל. אבל זה לא במקום זה חלילה. עכשיו, זה שהשמות שהן מידות מלשון מדידה, ובחסידות יש עוד מקומות שמדייקים יותר את ההגדרה הזאת שהוא אומר פה שהמידות, שהשמות הן מידותיו, שמידותיו הן שמותיו, הוא אומר כאן, אבל במקומות אחרים בחסידות שמדויק יותר, וידוע שיש דברים שאדמור הזקן הניח אותם כאן בתור לפתוח את הדרך לדיון של העניין הזה, כמו בעוד מקומות בתניה, שבליקוטי תורה הוא בא ומסביר שבעצם מה שהוא אמר כאן זה היה רק כדי לפתוח את העניין, כמו שעשר כוחות הנפש זה מהות הנפש, שהוא חוזר בליקוטי תורה ומסביר שזה עשר כוחות הנפש שהם מהות הנפש ביחס לשלושת הלבושים, אבל לא ביחס לעצם הנשמה וכיוצא בזה. אז גם כאן כשהוא אומר ששמותיו, שהמידות אין שמותיו, הוא מתכוון ביחס לעניין מסוים. בחסידות אחר כך, בדורות שזכינו לביאור יותר, יותר נרחב, נקרא לזה, יותר שיורד אלינו, אז מוסבר ששם זה הממוצע בין האור והכלי, המחבר בין האור והכלי, ככה קוראים לזה. אבל אחרי הכל השמות הם הולכים על העצמות. ולכן כשמזכירים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא נורא תהילות, שאתה מפחד וירא מלהלל את הקדוש ברוך הוא. למה? כי בכל שבח שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לזכור שבמקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אם אתה מתחיל להרבות בשבחים, אתה בעצם מקטין את הגדולה האינסופית של הקדוש ברוך הוא. לך
דומי התהילה.
ולכן לך דומי התהילה, אלא כשציוו אותך. אז כשאתה מצווה, אתה מצווה. ולכן אסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים. ולכן אסור להוסיף על הברכות שתקנו חכמים, ועל השבחים שתקנו חכמים. טוב. אז מידותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחדות עמו בייחוד גמור, ואיו וחיו אחד ואיו וגרמו אחד, והוא שמו אחד, שמידותיו אין שמותיו, ואם כן ממילא תדע שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, לא הפירוש שחשבת שיש עוד איזה אלוקים שמתחבא באיזה פינה, חלילה. הרי לא, יש גבול כמה אפשר לחשוד אותנו שאנחנו לא מבינים עניין. אבל בכל זאת זה בא להגיד לנו משהו, וזה מצוות הייחוד, שמה? שגם שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, פירוש שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם, אלא לתחתונים ולא לגבי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הסוגיה הזו שעסקנו בקודם, הנושא של הצמצום כפשוטו, שהרבי מביא כאן את העניין הזה שיש טועים, שטעו וככה. הצמצום הוא שלא כפשוטו לגבי הקדוש ברוך הוא, לא השתנה שום דבר בבריאה. ואין שום חידוש אצלו. והוא יצר לנו מציאות שעל פי תורה היא נכונה, אבל המציאות הזאת היא מציאות שהקדוש ברוך הוא רואה אותה אחרת לגמרי מאיך שאנחנו רואים אותה. ולכן אנחנו אומרים מודים אנחנו לך, הפירוש מודים, אנחנו מודים שהאמת היא, האמת של העולם היא כפי שאתה רואה אותו, לא כפי שאנחנו רואים אותו. הקדוש ברוך הוא רואה את העולם אחרת לגמרי. אנחנו רואים את העולם כמציאות מוגמרת, כיש גשמי, והקדוש ברוך הוא רואה את העולם כעין מיש. אנחנו רואים יש מאין, והוא רואה עין מיש. כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים, ולא לגבי הקדוש ברוך הוא. מאחר שהוא, הוא שמו אלוקים, הוא, דיינו, כמו שהוא בשם הוויה, והוא, כמו שהוא בשם אלוקים, הכל אחד. ולכן גם הארץ הוא מתחת לארץ, הן עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, ואינה נקראות בשם כלל, אפילו בשם עוד. שהביטוי עוד בא לציין דבר תפל, שהוא לשון תפל כמאמר הזל, יהודה ועוד לקרא, הוא חיגוף שהוא תפל לנשמה וחיות שבתוכו, וזה שכתוב, ועללה השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי, בעודי, אז תשימו לב, לגבי שם הוויה, אז אומרים חיי, שזה הולך על חיותה של הנפש. ולגבי, אז אמרה לאלוקיי, בשם אלוקים, אז זה בעודי, שעוד זה תיאור לגוף. ולכן יש הבדל בין ההללה, שהלל זה עניין של הערה, בעלו נערו עלי ראשי, ולגבי הגוף אנחנו אומרים הזמרה, שזה מלשון לזמר הריצים, לזמר את הקליפות, לזמר את הקוצים, כי בגוף יש עניין של בירור, מאותו עניין שנקרא השם אלוקים, יש גם יניקת החיצונים, ואותם צריך לזמר ולקצוץ אותם ולנתק אותם משורשם, לא לתת להם יניקה. אז העללה השם בחיי, העבודה של הנפש, היא באופן של הערה להאיר את העולם, זה הללה השם בחיי, שזה חיות הנפש, ויש אז אמרה לאלוקיי בעודי, שהחיים נמשכים משם הוויה, וזה עבודה שלו, זה עבודה שם, זה עבודה באופן של אור, ההללה השם בחיי, והעוד שהוא הגוף התפל משם אלוקים, ולכן שם העבודה זה עבודת הבירורים, ולכן זה נקרא הזמרה, כמו שמזמרים את הקוצים. לפי שהנשמה אינה מהווה הגוף מאין ליש. למה זה מחולק? למה העבודה הזאת מחולקת לשני פנים, לשני אופנים של עבודה? יש עבודה של העללה השם בחיי, ויש העבודה של הזמרה לאלוקיי בעודי. למה זה לא עבודה אחת? כי החיות הזאת שמחיה את הגוף לא באה מהנפש עצמה. הנפש מפעילה ויכולה להפעיל גוף חי. אבל יש משהו שמחיה את הגוף שזה לא הנפש. הנפש יכולה לפעול בגוף, היא לא יכולה לפעול בגוף מת. הגוף צריך להיות חי כדי שהוא יהיה כלי לנפש. איך הגוף יהיה חי? הוא דורש אוכל, הוא דורש עוד כל מיני תנאים. כשהגוף חי, הוא יכול להיות כלי לנפש. כשהגוף לא חי, שלא נותנים לגוף את מה שהוא צריך, אז הוא לא יכול להיות יותר כלי לנפש. ולכן יש מצב כזה שנקרא, בזמן של צום, יש נקרא מי שאחזו בולמוס, שעיניו כהות, ורואים שזה זמן שהגוף שלו כל כך נחלש, שהוא לחלילה לא יכול להחזיק את הנפש, אז צריכים מיד להאכיל אותו, כדי שלא ימות חס ושלום. כמה מאכילים אותו? כתוב בחסידות דבר פלא. לא מודדים לפי הנפח של הגוף, לפי המשקל של הגוף, הגובה, האורך, הרוחב, לא לפי זה בכלל. יש הגדרה, הגדרה ככותבת הגסה, זה הגדרה שמה שצריך הגוף כדי להחזיק את הנפש. ובזה אין הבדל בין ילד קטן למבוגר. לפועל, כשיבוא מקרה כזה לרב, מאכילים אותו עד שיעורו עיניו, עד שיראו שזה פועל עליו. אבל מעיקר הדין, המידה שנקראת אכילה זה ככותבת הגסה. יש הגדרה שהיא מידה אחת להוג מלך הבשן ולתינוק בן יומו מצד העניין. כי בנפש אין מושג בכלל של גודל של הגוף. הגודל של הגוף אין לו שום נפקמין לעניין של הנפש. כי כל מה שמאכילים אותו זה כדי שהגוף יוכל להחזיק את הנפש. אבל הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל מאין ליש, לא כמו הנפש שרק מחיה את הגוף, ולכן יש פה שני מהלכים, יש העללה ויש הזמרה, יש בחיי ויש בעודי, יש השם ויש אלוקים, זה שני, כאילו שתי רשויות, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הבריאה, הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל מאין ליש, הכל בטל במציאות אצלו, כמו אור השמש בשמש. ולכן הוא צריך הכתוב להזכיר, בגלל שאנחנו לא רואים את האחדות הזאת, לכן הוא צריך הכתוב להזהיר, וידעת היום והשבות אל לבביך וגומר, שלא תעלה על דעתך שהשמיים וכל צבאם והארץ ומלואה הם דבר נפרד בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם כהתלבשות הנשמה בגוף. יש משל כזה לגבי הקדוש ברוך הוא, איך הוא ממלא את העולם כנשמה לגוף. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל במשל הזה. וזה מה שהוא אומר תכף. אחרי שהוא אומר, והקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם כתלבשות הנשמה בגוף, משפיע כוח הצומח בארץ וכוח התנועה בגלגלים, ומניעה ומנגם כרצונו, כמו שהנשמה מניעה את הגוף ומנגעת וכרצונה, אבל תדעו לכם שבאמת זה לא לגמרי ככה. אך באמת אין המשל דומה לנמשל כלל, כי הנשמה והגוף הם באמת נפרדים זה מזה בשורשם. והאופן שבו הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם זה אופן אחר לגמרי. הוא בחר להגיד שזה כמו נשמה מחיה את הגוף. הוא בחר אפילו להגיד שישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, כמו שמובא בחסידות ביאור על, על המאמר חז"ל התמוע הזה, מה זה ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את העולם כולו, מקרני רעמים ועד ביצי קינים, מה הפירוש שישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים? אלא שכיוון שפרנסה זה שכשנותנים לגוף את מה שהוא צריך כדי להחזיק את הנפש, אז גם הקדוש ברוך הוא יש לו מין תנאים כאלה. והתנאי שלו זה שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אם ישמרו בני תורתי מוטב, ואם לאו הרי נמחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו. אז בזה שיהודים לומדים תורה ומקיימים מצוות, הם גורמים שהקדוש ברוך הוא ימשיך להחיות את העולם. וכיוון שהעולם כולו נמשל לגוף אחד גדול, והקדוש ברוך הוא ברכים נפשי את השם, הקדוש ברוך הוא נמשל לנשמה של העולם הזה, אז מי שגורם לחבר את הנשמה בתוך הגוף, זה נקרא שהוא מפרנס אותו. אז לכן כתוב ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, אבל זה הכל בבחירה של הקדוש ברוך הוא, זה לא בהכרח, זה לא מצד הטבע שזה ככה. אלא שכך החליט הקדוש ברוך הוא, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אבל ודאי שאין קשר מהותי, זה לא כמו הנשמה שמתפעלת ממקרה הגוף. טוב, יישר כוח לכם, נעצור כאן.